שלום לכולם. אז אנחנו כאן במסכת ברכות, באופן טבעי יש הרבה ענייני תפילה, לא כל פסקה היא על תפילה. עכשיו כאן גם כן ענייני תפילה מאוד מהותי, ממש אחד אולי העניינים המרכזיים בענייני תפילה. יש לנו פה בפסקה הקרובה, שבוע שעבר הבאנו, אני חושב שלא לימדנו את זה ולכן אני הבאתי את זה שוב. אז כאן מקור אחד הגמרא, אמר רב חלבו, אמר רב אונה, כל המתפלל אחרי בית הכנסת נקרא רשע, שנאמר סביב רשעים יתלכון קרום זולות לבני אדם. כן, אומר רבייה, זה דווקא אלא למי שלא מעד הרפא לבקנישתא, אבל מעד הרפא לבקנישתא לתנן בה. כלומר, אם הוא מתפלל אחרי בית הכנסת וגבו לבית הכנסת, כן, אז זה נקרא רשע. אבל אם הוא מתפלל אחרי בית הכנסת אבל מסב פניו לכיוון בית הכנסת, אז זה בסדר. כך לשון הגמרא. תראו איזה רעיון רוחני עשה מזה הרב זצ"ל, ולמדת בו מהות התפילה, ממש מהות התפילה. בואו נראה, מקור 3. מה רש"י אומר? אחרי בית הכנסת, מקור 2, כל בית הכנסת היו במזרח, ואחי תניא בתוספתא, מעין מקדש ומשכן, פניהם למערב ואחוריהם למזרח. המתפלל אחרי בית הכנסת ואינו מחזיר פעם בית הכנסת נראה ככופר למי שהציבור מתפללים לפניו, כן? מה, כולם מתפללים לקדוש ברוך הוא, אתה מתפלל עם הגב לקדוש ברוך הוא, כאילו, אז זה לא היה כופר, לכן נקרא רשע. ועד הרב אונה, מקם לי, אביי בדלו מעד הרפא לבית. אם הוא לא מחזיר פניו לבית הכנסת, זה... קיצור, אם פניו לכיוון בית הכנסת, סימן שהוא בכיוון, כן? הוא מבין לאן צריך לשייך את התפילה. אז בואו תראו איך הרב מסביר כאן דברים מאוד חשובים. כן. טוב. אומר הרב, במקור 3, שורה 3, מתחיל הבירור של הרב. בית הכנסת הוא מקום הקיבוץ הציבורי לעבודת השם יתברך, כן? זה חשובה מאוד ההגדרה הזאת. אם אדם אומר, אני מתפלל, אני מתפלל בבית, מה יש? מה, השם לא שומע את התפילה שלי? מה רע? השם שומע בכל מקום, מה רע? אבל מלמדים אותו כאן שיש עניין בתפילה ציבורית, בעבודת השם ציבורית. אתה רוצה לעשות עבודת יחיד או עבודת ציבור? יש הרבה עניינים בזה. מה כתוב, פעם מצאתי כזה ציטוט מלשון הזוהר באיזה ספר. פנה, גם פסוק בתהילים, פנה אל תפילת הערר ולא ביזה את תפילתם. ככה כתוב. מה? כן. פנה אל תפילת הערר, אומר הזוהר, דע צילות הדיחיד. פנה, הקדוש ברוך הוא כאילו פונה, אומר, מי זה האיש הזה? מה המעשים שלו? ראוי לקבל תפילתו? לא ראוי לקבל תפילתו? הוא פנה תפילת הערר, ערר זה יחיד, כן? כמו לשון ערר, ערירי כזה. ולא ביזה את תפילתם, דע צילות הדירבים. שהקדוש ברוך הוא לא משתקף, שומע כל אחד, קול של ציבור, מקבל את כל התפילה, נכנסת, עוברת בשלום. לכן, זה דרך אגב, כן? זה מתקשר כאן למשפט הזה, מקום הקיבוץ הציבורי לעבודת השם יתברך. בוא תעבוד ביחד, תעבוד עם הכלל. זו תפילה הרבה יותר חזקה. והנה הכלל הוא, שהאדם, אף שיהיה רשום במעלה מאוד, או... הנה, זה המשך, אני אפילו לא, אני כבר אומר את זה לפני מה שכתוב. הוא אומר, הכלל הוא שאדם, גם שיהיה רשום מעלה מאוד גדולה, הוא משהו גדול. אז הוא אומר, אולי יש כאלה, אני מקווה שאין, אבל הוא מזלזל, הוא אומר, מה, אני אתפלל עם האנשים הפשוטים האלה? אני, התפילה שלי לבד, שם אני עושה את הכוונות, הם לא מפריעים, אלה הפשוטים מפריעים לי בכוונות שלי. הוא לא רוצה להתפלל עם ה... אומר אדם, אפילו שיהיה רשום במעלה, צריך שישתתף נפשה בעד הציבורה. תשתתף עם הציבור. אל תפרוש מן הציבור. אז הוא נהנה מהציבור, והציבור נהנה ממנו. כמו שאמרנו, פנה את תפילת הרב, וזה תפילתם. אבל אם יבוא לעצמו דרך, אפילו בעבודת השם, לפרוש מדרכי הציבור, אז לא ירצה. תראו איזה, אמרת לכם, הנחיה פה מאוד מאוד חזקה. וילך מדחי אל דחי. כן. נו, פעם, בסדר, לא. אונס רחמן. כן, נכון? בטח, קבוע. הוא פונה, הוא אוכל בית הכנסת. הוא אומר, בית הכנסת זה ציבור? בית הכנסת ציבור? אני אחרי הציבור, אני מתפעל לבד. יש גם ממש בלשון הזאת, אם אני כל פעם מתקיל אתכם בלהביא לי ספרים, זה בעיה. ברכות בית, אם יש ברכות בית.
אז יוצא מפה, המתפלל אחרי בית הכנסת, זה אדם שיעבור לעצמו דרך.
כן, בטח. כן, כן. הנה, ממש מעין זה, ממש ראיתי פה את המילים, אם יעבור לעצמו דרך, אפילו עבודת השם, הוא מתכוון לצדקות, הוא לא יודע, אתה מתפלל, זה וזה, הוא לא יודע איפה, תהיה עם הציבור. אם אתה לא עם הציבור, אתה לא יודע באמת מה הציבור, על מה להתפלל באמת, כי עיקר התפילה זה ציבור, לא הזה שלך. כן, כן, הוא חושב אבא שלפו מעלתו, הוא כבר משיג את הכל, הוא, כן, בוא נראה. כן. הנה, זכרתי את זה, ברוך השם. כתוב ככה, במקום אחר, כתוב פסוק, הסקט ושמע ישראל, אומרים חז"ל, עשו כתות כתות ועסקו בתורה. לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. כן? פה דיברנו על תפילה, עבודת השם, אבל פה לימוד תורה, אומר בחבורה. כי את רבי יוסי בר חנינה, דאמר רבי יוסי בר חנינה, מה ידכתיב חרב על הבדים ונועלו? חרב על שונאים של תלמידי חכמים, כאילו על תלמידי חכמים זה לשון סגי נאור, כן? שיושבים בד בד ועוסקים בתורה. ולא עוד יש שמתפשים, הוא מתחיל להגיד צברות, הוא כבר חושב שהספרות שלו נכונות, אין מי שיתקן אותו, הוא כבר... כולי וכולי. אז הרב על זה, כאן זה אין היה ברכות ב', פרק 9, שין מם, שם, שין מם. אומר הרב ככה, תקשיבו, ממש זאת עניין, פה הוא דיבר על עבודת השם בכלל, שקשורה לתפילה, ופה הרב אומר, מפני שתורה הקדושה היא תורת חיים. אני אוהב הרבה פעמים ללמד את הפסקה הזאת, בכל מיני הקשרים. תורה היא תורת חיים. ותורת חיים זה עם ציבור, עם, 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 עם קהל, עם אישה, עם ילדים. אל תחשוב שאיזה אדם אומר, אוי, איזה תרדה. הילדים, איזה תרדה, מתי אני כבר אשתחרר מהתרדה הזאת? לא, תורה היא תורת חיים, חיים זה הכל, זה כולל את הכל, ומזה מביא אותך לדברים הכי טובים. מפני שהתורה הקדושה היא תורת חיים, שאינה מנגד את הולכים בלחיי נזירות ומאיסה בעולם את תענוגיו התאורים. תענוגם התאורים, אומר, מרימים את המעלה האישית ומסמכים את ליבו. על כן יש בתכונתה צורך לחיי חברה ורעות, שהוא הדבר המביא לחיים מדיניים יפים ונעים, וטבע קניין הרעות וחברה טובים וחיים הקבוע בתכונתם. וההתרחקות מן הבריות, והנזירות המופלגת, לא זה, לא זה, תן לו דף. אתם שומעים? וההתרחקות מן הבריות והנזירות המופלגת הסיעו רבים ממי שביקשו מספרד הצלם לקרבת אלוקים, זה הרחיק אותם מקרבת אלוקים. אז ההתנתקות מהציבור היא זרה לרוחה של תורה, עד שבטבע עצם קניינה ולימודה תתנגד לזה, ואינה נקנית אליה בחבורה. ההפך של הבדידות וההתרחקות מבני אדם. זה גם בהקשר ללימוד התורה, ממש, וגם פה הרב אומר, אם יבור לעצמו דרך, שורה 6, אפילו בעבודת השם, לפרוש בדרכי ציבור, אז לא ירצה, וילך מדחי אל דחי. וזה נרמז גם כן, שלא יתפעל אחרי בית הכנסת. זה הכוונה. כאילו הוא ראוי לבנות במה לעצמו, אפילו לשם עבודת השם. הוא אחרי בית הכנסת, מה בית הכנסת? זה שם, זה הציבור, זה הפשוטים האלה. אני, יש לי עבודה מיוחדת, אני אחרי בית הכנסת. אומר לו, זה נקרא רשע, זה נקרא כופר. ינתק מהציבור, בפרוש מהציבור זה... ולא עוד, לא, אז ולישנה אחרינה, לא, ולא אמרינן, סליחה, ולא עמד א', לא אמרינן, אלא דלא מאדר הפה לבני כנישתא, שהוא לא מפנה פניו לבית הכנסת. גם בזה יש רמז, אומר הרב. מקור 3, שורה 10. אמצע שורה 10, שהכלל הוא נכון, מתי זה נכון? זה גם שהוא פורש עצמו מהציבור? רק אם הכוונה של אותו פורש לפרוש מן הציבור לחלוטין. אם הוא מצב שממש פורש גדרין וגבו לבית הכנסת, סימן שהוא מתנתק. זה לא טוב. אם הוא רוצה מהציבור ולדרוך עצמו בדרך עבודה כפי חיזיון לבבו, אז אפילו יהיה גדול שבגדולים הוא בכלל רשאים. אי, זה מביל, אתם שומעים? אתה אומר צדיק, אדם אומר, איך אני יודע איזה צדיק? צדיק, תראה כמה, אם הוא עוסק בענייני כלל ישראל, הוא דואג לכלל ישראל, כל כולו זה צער עם ישראל, זה צדיק. אם הוא עושה עבודה עצמו וזה, אבל אין לו שום חיבור לציבור, לא יודע מה כל עוד מה מתרחש. זה קשה, לא יודע, אל תהיה שם. צדיק? אבל אם מגמת פניו, שורה 13, היא להיות נכלל ומשתתף עם הציבור, אלא שלפעמים צריך ללכת בדרכי עבודה לפי ערכו ומצבו לתן בה. פעם בי אדם אומר, אני בא לי עכשיו לא יודע, זה לא אומר שאתה עושה עכשיו תפילה, שלא תפילות זה מניין. אבל פעם הוא יוצא ככה לזה, לכמה שעות, עושה איזה התבודדות, עושה איזה זה, בסדר, גם זה טוב, אין שום בעיה. אבל לא על חשבון ההתנתקות שלך מהציבור, זה לא. זה הלימוד כאן. זה קודם כל. עכשיו הרב מוסיף פה עוד עניין בכלל גדול על מעלת התפילה, מה העניינה של תפילה בכלל. פה דיברנו על הבן אדם, האם הוא מחובר לציבור או לא מחובר לציבור. עכשיו הרב נותן כיוון בכלל בהגדרה של תפילה. בואו תראו, מקום אחר רמזנו, שורה 16, מקור 3. ומקור אחר רמזנו אחורי בית הכנסת, מה הכוונה? זה ההסבר, כי בתקנת יש לו שתי תכליות, אחת הוא לגדל ולרמם שם השם יתברך. אתה בא לבית הכנסת, אתה מתפלל, אתה מגדל שם השם. הוא באמת עיקר תכלית מציאות התפילה נברא לזה. למה אתה מתפלל? כמה פעמים אמרתי, יש הרבה זמן כבר לא אמרתי את זה. ברכה אחת ביום, לכוון, לחשוב מה אנחנו אומרים. הנה, הוא נשא הכל יהיה מתברך. כן, הרבה זמן לא אמרתי את זה, אבל... אתם פה ותיקים כבר. בבוקר, יש לי כמה שלקחו את זה. אני אומר, הברכה הראשונה בבוקר, השעה כל הראשון בבוקר, אם זה על הקפה או כוס מים, לא משנה. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אם אתה באמת חושב על המילים האלה, באמת אבל, אתה הולך כל היום רגוע. כל מה אתה אומר, הכל נהיה בדברו. מה יש לי לדאוג? יש מנהיג לבירה, מה יש לי לדאוג? אפשר גם במשך היום כמה פעמים, אבל אחד כזה טוב בבוקר, זה חזק. זה ממש מכניס יראת שמיים אמיתית. אני, לא יודע, גיליתי את זה. מישהו גילה לי את זה. אז זה עיקר מציאות התפילה. לגדל ולרומם שם השם יתברך. זה עיקר התכלית, כדי שיכירו הבריאות יד השם, ויראו מלפניו, וילכו בדרכיו לטוב להם. זה עיקר העניין של התפילה. תכיר, תשמע, אתה קושם את המתפילה, אתה גיבור לעולם השם, אתה מחיים איתים, אתה קדוש, אתה אומר דברים, אתה מגדל שם השם. אתה, אם אתה מפנים את זה ולא... לא מעביר את זה. יש לי בן יקר, בן הבני ילדים היקרים שלי. הוא אומר, אומר לך, נכנסתי לתפילה, והוא לא אחד שאני יודע מעריך. הוא אומר, נכנסתי באיזה מקום לתפילה, תפילת ערבית. הוא אומר, הגעתי לרצה, הייתי כולם אומרים, ברוך השם הרב, הולכים הביתה. לא ידעתי כך, הוא אומר, היה לי קשה, ואז לימדתי עליהם זכות, הוא אומר, כתוב, תפילתם מהרה, תקבל ברצון. תפילתם מהרה, תקבל ברצון. הוא אומר, לא, לימדתי עליהם זכות. הוא אמר לי את זה השבוע, הלכתי בשבת לכותל, כרגיל. לא יודע, עמדתי, התפללתי. טוב, אני קצת מה, הלכתי, אני ב-18 מוסף, אני נצמד לכותל. המניין קצת מאחוריי, אני נצמד לכותל. אני אוהב ככה. נצמדתי לכותל, התפללתי מוסף. עושה זה שלום. מוסף, מה, יש מוסף, יש חזרת השעת, יש ברכת כהנים. יש אין כאלוקנו, יש עלינו שבח, יש מזמור של יום השבת. לא, יש תפילה. בדרך כלל אני גומר, לא יודע, אני... ברכת כהנים, לא יודע איפה. אמרתי להתפלל, מסתכל אחורה, אני לא אענה שאני רואה במה שם ריקה. לרגע חשבתי שקרה לי משהו, שאני לא עוזר או משהו, לא, לא הבנתי מה, מה קרה. איפה נעלם? אז אמרתי, טוב שהבן שלי אמר, תפילתה מהרה, תקבל ברכה. אמרתי, אני בזכות. אמרתי אחר כך למי, אמרתי לו, תשמע, בואי נה, גבולה. צריך להתפלל, בקיצור. זה עיקר העניין, לרומם ולגדל שם השם יתברך. אומר בית, הבית של עניינה של התפילה, שורה 19, מקור 3, נסתעף מזה שהתפילה מועד להשיג המבוקש. כן? אדם, יש לך איזה משהו, יש לך איזה חולה, יש, אתה בא להתפלל, זה עוזר, עכשיו שומע תפילה. אבל מה העיקר עכשיו? מה יצא לי מהתפילה, השם שלתי, או לגדל שם השם? העיקר זה לגדל שם השם. אדם אומר, התפללתי, לא נענו לי, אז מה, אז התפילה הייתה לשווא? לא. אמרת כמה ברוך אתה השם, כן אומר לך העולם, כיוונת, תקע בשופר, גואל ישראל וזה, ברפאנו הזכרת איזה משהו, בפרנסה הזכרת משהו. כן קרה, לא קרה, זה לא כך משנה. זה לא עיקר התפילה. מה תקבל מזה? פעם מישהו אמר, מה זה, תפילה זה כספומט? שמים כרטיס, מקבלים מוצא כסף, לא? שורה 19, והבית אני אסתיים שהתפילה מועדת וכן וכן. והנה, לו הייתה באה, והנה, לו לא הייתה באה מתפילה התועלת המוסרית, כי אם השגת המבוקש לבדו, ודאי היה קשה. מה תכלית אותם יש ממצאות התפילה? כלומר, אם כל עניינה של התפילה, זה היה רק מה אנחנו נבקש והשם ייתן לנו, אם זה היה כל עניינה של התפילה, אז זה קשה, בשביל מה צריך תפילה? מה, השם לא יודע? אחת השאלות המרכזיות שיש בענייני תפילה, המהר"ל בנתיב העבודה, למדנו את זה פה פעם, בפרק ב' אומר, יש שואלים על התפילה. אם הדבר הזה שאני מבקש, ראוי שהשם ייתן לי אותו, אז למה אני צריך לבקש? מה, אני מחדש להשם מה אני צריך? השם לא יודע מה אני צריך? ואם לא ראוי לי לקבל אותו, אז וכי בגלל שאני מתפלל, השם ייתן לי, מה, אני משנה את רצון השם? זה שאלת השאלות על התפילה. המהר"ל אומר שאנשים השתפשו מזה, ונהיה להם כפירה מזה, בגלל השאלות האלה. יש כמה תירוצים על זה. אחד התירוצים מביאים, זה דלוק פה, זהו? תודה. תודה רבה. אחד ההסברים המיוחדים, אולי ההסבר, אתה בתפילה, אתה לא משנה רצון השם, אתה משתנה. בתפילה אתה משתנה, אתה מתרומם, אתה נהיה אדם אחר. אז האדם אחר מגיע לו. קודם היית אדם מסוים שלא מגיע לך הדבר הזה. עכשיו שהשתנית בתפילה, עכשיו מגיע לך. לא שאתה שינית את רצון השם, אתה השתנית. זה אחד התשובות המפורסמות. זה לא מה שהמהר"ל אומר, אבל זה יש את זה ברב, יש את זה ב... הרב חרל"פ מזכיר את זה, עוד מזכירים את זה. בואו נראה, הרב כאן נוגע בדברים האלה. אומר כך, אם כל עניינה של התפילה היה רק לקבל את מה שאני מבקש, אז קשה. מה תכלית הייתה מצוות תפילה? שורה 22. הלא השם יתברך לא ייתכן שינוי רצון לפניו, ולמה לא תפילתנו? מה, אנחנו נשנה אותו? הלא השם יתברך, כן. אבל כיוון שיש בתפילה תכלית מוסרית, כי על ידי הכרה שהכל מידו יתברך, זה אתה צריך לדעת, הכל מידו, הוא נותן. יוטב מצב המוסרי, תרבה הצדקה במישרים, אז נמצא תועלת גדולה במציאות התפילה. שמה שאנשים אומרים, הנה, אפשר להתפלל להשם, אפשר לקבל ממנו. עצם הרעיון הזה שיש למי לפנות, יש מי לבקש, זה עצמו מלא את המוסריות של האנשים. והנה שורה 25, התכלית הפנימית העיקרית של התפילה, שהיא הצד המוסרי, היא מרומזת בפנים של בית הכנסת. וצד עיקרי של מציאותו. כלומר, עיקר עניין התפילה, זה רמוז בעניין שאתה בתוך בית הכנסת, כן? אתה בתוך העניין, אתה בתוך התפילה, אתה בא לרומם את שם השם. זה עיקר. והצד התפל של השגת המבוקש הוא אחרי בית הכנסת. כלומר, תראו מה הרב עושה. קודם הרב אמר, יש פה שני הסברים חשובים בדברי הרב. מה הכוונה מתפעל אחרי בית הכנסת? הסבר ראשון הרב אמר, מתפעל אחרי בית הכנסת, הוא עושה במה לעצמו. הוא אומר, שם הציבור, אני, התפילה שלי, אני יחיד, התפילה שלי הכי טובה, לא צריך את הציבור. זה הסבר אחד. הסבר שני, הרב אומר, מתפעל אחרי בית הכנסת, הוא לוקח את התכלית התפילה של התפילה ועושה אותה עיקר. התכלית העיקרית של התפילה זה לרומם שם השם. זה כאילו להיות בתוך בית הכנסת. התכלית התפילה של התפילה זה להשיג את המבוקש שאנחנו צריכים. זה נקרא מתפעל אחרי בית הכנסת. אז הוא עושה מהעניין של המבוקש את העיקר. זה נקרא מתפעל אחרי. בסדר? זה מה שאני מסביר. עוד פעם אני חוזר על זה, שורה 26. הנה התכלית הפנימית העיקרית של התפילה, שהיא הצד המוסרי, היא מרומז בפנים של בית הכנסת, וצד עיקרי של מציאותו. והצד התפל של השגת המבוקש, יומלץ באחרי בית הכנסת. על כן, כל המתפלל רק אחרי בית הכנסת, ולצד המוסרי של התפילה להשים ליבו כלל, הוא נקרא רשע בתפילתו תועבה. מה אתה חושב, שבאת בו רק לבקש? אני אכניס את הכרטיס, נלחץ, נו, הנה, השם תיתן לי, לא נתת לי שלום. אין לי קשר. לא, לא בשביל זה יש תפילה. כי על כן הוא נקרא מסיר עצמו משמע התורה גם תפילתו טבע. ולהטיב דרכיו תפילתו טבע. כי התפילה אצלו, כן? אם לא תצמח ממנה הטבה אל המעשים, הרי כחירוב וגידוב, כאילו יש שינוי רצון למעלה חס ושלום. על כן רק תפילת ישרים רצונו. כי בכל תפילתם הם שואבים התכונה הפנימית של התרומות הנפש, שהיא תכלית ופריה של התפילה, עיקר העניין זה לרומם, זה להיות, אז להיות בתוך בית, אז אם הוא מכוון את פניו לבית הכנסת, אז זה מראה שהוא כן מבין שזה הצד העיקרי. אז זה בסדר. אבל אם הוא מתפעל אחרי בית הכנסת, כל כולו זה רק מה אני עכשיו הולך לבקש משהו מאת השם, והוא ייתן לי, זה בשביל זה יש את התפילה, זה טעות. זה טעות. הסביר את זה פעם מאוד יפה, התתי פה פעם שורים על התפילה, עסקנו בזה הרבה בדברים האלה, יש ספר שנקרא מצווה ולב. היה הרב אלימלך בר שאול, היה רבה של רחובות, נפטר צעיר. יש לו שם מאמר על התפילה, ממש... אז הוא, על השאלה הזאת, כן, למה... אז הוא אומר ככה, באמת, כמו שאמרנו, עיקר התפילה זה קרבת אלוקים. אבל השם... קדוש ברוך הוא יודע, אדם עכשיו סתם יבוא, תתפלל, תפילה, לרומם, לא כל אדם נמצא במקום הזה. אז הוא לא כל כך מתפלל ב... מה עושה הקדוש ברוך הוא? עושה לך, אני יודע מה, קצת קושי פרנסה, קצת פעמים איזה פצע קטן וזה. כשאתה נמצא שם, אתה מתחיל להתפלל חזק, השם, תציל אותי ואיזה, פתאום אתה מאמין שהשם יכול לעזור לך, ואתה כל כולך בכוונה. אומר הקדוש ברוך הוא, כל כך רציתי לשמוע את התפילה שלך. אני גם, דרך אגב, אתן לך מה שאתה צריך, אבל בעיקר רציתי לשמוע אותך, רציתי שתפנה אליי. זו פנייה כמו שצריך. אז הוא אומר, תחליט התפילה, זה קרבת אלוקים. והבקשת המבוקש זה האמצעי. זה האמצעי לקרבת אלוקים. הקדוש ברוך הוא גורם לנו איזה חיסרון, כן? איזה קושי, כדי שבאמת נפנה אליו חזק. ונגיע לתכלית התפילה, שהיא קרבת אלוקים. תכלית התפילה זה קרבת אלוקים. כן. יש מעין זה, כתוב, שהבא להתפלל, צריך להיכנס שתי פתחים. ככה כתוב, שני פתחים. הסבירו את זה בהלכה, משנה ברורה מביא פני פתחים, ממש כאילו שמונה עמות, כאילו צריך להיכנס, או שיש שני דלתות, להיכנס דלת שנייה, יש כמה עניינים בזה. המהר"ל אומר, אתה בא להיכנס לתפילה, כמו שאתה אומר, דומה לזה. אתה קודם כל צריך לצאת מהבחוץ. כן? יש שני מהלכים בנפש. קודם כל להשתחרר מהבחוץ, אחר כך עליות בפנים. אז פתח אחד זה כאילו להיפטר מהחוץ. והפתח השני זה להיות בפנים. אני אמרתי את זה פעם על פלאפון. אם אתה עושה אותו רוטט, זה פתח אחד. אם אתה מחבא אותו, זה שני פתחים. תשתחרר לגמרי. מכל... עכשיו הגמרא ממשיכה לדרוש את הפסוק הזה, קרום זולות לבני אדם. בגמרא מקור 1 שורה 6, אמר לאומי רבנן לרבי ביוואי, אמר לרבי ביוואי לרב נחמן, מהי קרום זולות לבני אדם? אמר לה, אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. כן, לא ברור לי כאן דברי הגמרא עצמה, אבל הרב מסביר את זה שוב על ענייני התפילה. אותו עניין, מקור 4, עכשיו איך קוראים. כן, מהי קרום זולות לבני אדם? אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. הרב אומר, רומז כאן על ענייני התפילה. צריך לדעת, כן? אדם בא תפילה, תפילה הוא מריץ אותה. לא, תפילה זה עומד ברומו של עולם. צריך לתת מקום מכובד לתפילה. כמה זה כבר, כן? מנחה רבע שעה, ערבית רבע שעה, שחרית, קצת, בנחת. מקור 4, שורה 2. התפילה היא עומדת ברומו של עולם. אמנם תוכן רומו של עולם הוא כי העולם... יש בכללו הנמצאות הטבעיים הגשמיים והרוחניים. אבל הצד הרם של העולם הוא רק שהנמצאים בעלי בחירה יבחרו בטוב ויקנו להם בחוכמתם והנהגתם שלמות גדולה. זה המטרה. על זה מיוסדת התפילה. ומבנה שרוב בני אדם מסתכלים רק על המציאות מצד עצמה, לא מצרד יקרת הפעולות היוצא מן הידי הבחירה הטובה, על כן אין להם מושג נכון, כבר שוב, הרב ממש, זה קשור לפסקה הקודמת, כן? מה אתה מתרכז בתפילה? האם אתה מחפש רק את המבוקש? או שאתה בא לעסוק ברומו של עולם, אתה בא לעסוק ברוממות השם? אומר, אנשים שלא רואים את זה, אין להם מושג נכון בתפילה, מתבלבלים בה, שורה 10, ושואלים, מה צורך יש בה? ואיך היא תועיל? היכול אדם לשנות רצון יוצרו? אתם רואים, השאלה הזאת, כמו שאמרת, גם המהר"ל מביא אותה, היא חוזרת הרבה פעמים בענייני תפילה. וכן יכול לשנות רצון השם? אומר הרב שורה 11, אבל כיוון שרומו של עולם הוא התכלית הנשגבה של הטבת הבחירה, ולהטבת הבחירה התפילה פועלת הרבה, על כן מונח הדבר ביכולת שלמותו יתברך להמציא הנהגה זו לכל פרטיה, באופן שתוביל אל הדרך הטוב הישר את הבריאות. על כן, מפני שהתפילה עומד דווקא ברומו של עולם, ומצד ההשקפה התחתונה נמוכה אין מוצאים את עניינה, כלומר לא מספיק מבינים איך זה עובד, על כן בני אדם שרובם לא התנסו להשקיף לרומו של עולם, זלזלים בה. ומקושר יפה עם תחילת הפסוק, שם סביב רשעים יהלכון, כיום זלות לבני אדם. כן, זה קשור להנהגה של רשעים, שלא מבינים את ערך התפילה. וביותר מובנת תיבת סביב על פי דברי אריזל בחילוק שבין הנהגת היושר העיגולים, טוב זה עיני קבלה, שברו בה המקובלים, והעיגולים רומזים הנהגה המציאות, אני לא מבין את זה. על כן רשעים מתהלכים סביב, אין להם הכרה... לא, אני לא מבין את זה. הפכו דף, אני לא מבין את זה. לא. לא שמתי לב שיש פה דברים, אני לא מבין. מקור 7. גמרא מקור 5, למעלה. רבי יוחנן בן עזרא מתרוויו, על הפסוק הזה, כרם זלות לבני אדם, הוא דורש דורשים משהו אחר. כיוון שנצרך אדם לבריאות, פניו משתנות כקרום. שנאמר, כרם זלות לבני אדם. מהי קרום? כי עד הרבדים יאמר, אוף אחד יש בקרחי הים ושמו קרום. כיוון שחמה זורכת עליו, מתהפך לכמה גוונים. כאילו אדם, מה שאומר כאן, אדם שהוא נזקק לבריאות, הוא מתבייש, הפנים שלו משתנות, הוא נהיה חיוור, הוא נהיה כאילו... כן, כשאדם מתבייש, אז הוא סומק, כן, הוא יש לו איזה חיוור או משהו כזה, משהו, פניו משתנות, זה הפשט. ורבה מרבה סיימו תרוויו, כאילו נידון בשני דינים, אש ומים. אדם שנזקק לבריאות, זה כל כך בושה, זה קשה מאוד. שנאמר, הרכבת אנוש לראשנו, באנו באש וממים. זה דברי הגמרא, שני המימרות האלה, בואו נראה מה זה אומר לנו. מקור 7. רבי יוחנן ורבי אלעזר אומרים, כיוון שצריך אדם לבריאות, פניו משתנות כקרום. הוא אומר, גם בזה יש יחס לעניין אמור למעלה. להבין לקראת ערך התפילה, כן, זה קשור גם למימרה למעלה, שנראית זרה מאוד, כמו שאמרנו, מה, אני משנה את דעת השם וכו', אבל שיבחן גודל התכלית של מציאות הבחירה, לא ייפלא בעינינו כל העצות הגדולות שהמציאנו להתברך, כדי לתת למעמד לטובה. והתפילה היא עמוד גדול להטיב את הבחירה האנושית. למה? כי עצם זה שאדם מתפלל, הוא מבין שהוא יכול לעשות בתפילתו משהו, כן? הוא מבין שיש לי בחירה. אתה יכול לקחת את התפילה ולפעול איתה. הנה, השם נתן לך בחירה חופשית לעשות, לשנות דברים. אל תשאל קושיות, תעשה, תפעל. זה פועל, זה עושה. על כי אנו צריכים להסתכל תכלית הבחירה, ואנו יודעים כי השלמות של הבחירה היא, מה זה בחירה חופשית באמת? שיזכו הנבראים להיות שלמים בעמל כפיהם, ולא על ידי נעמת הכיסופה. כן? הרי כתוב, בכלל, כל מציאות הבריאה היא, למה כתוב איך הוא ברא עולם? הוא אמר, מה, עתיד לתת להם שכר לאנשים, אדם יבוא, יקבל שכר בלי שהוא עבד? אז הוא אדם בא לעולם הזה, והוא עמל, והוא מתאמץ, הוא בא לעולם הבא, מקבל מה שהוא עבד. כן? נמד הכיסוף הזה, זה לחם בושה, שהוא לא עמל על זה. יש, תרכוש, תעמול, תרוויח ביושר את ה... זה נכון גם בפרנסה, אדם לא אוהב לקבל מתנות, אוהב לעמול ולקבל. בעולם הבא זה ודאי. והרי אנו מרגישים פחיתות נעמה דקיסופה וחסרונו, שכיוון שנצרך אדם לבריאות, פניו משתנות כקרום, והוא מפני ההרגשה הפנימית, שהדבר הזה של ליהנות מזולתו, הוא נגד שלמות המציאות, והשלמות היא להיות לאי ואכיל, לעבוד ולאכול, כן? סתם אני אומר בדרך אגב, איזו הרגשה כזו. בכותל, מה זה לכם, הולך בשבת לכותל, שנים רבות, יש כל מיני מניינים, יש מניינים מתפעלים הולכים, יש מניינים, הרבה מניינים, שהם מביאים, הם מאורגנים, הם מביאים שם קידוש, יש כאלה קידוש מאוד מיוחד, מביאים קוגל, מביאים דברים, מביאים אירינג, מביאים קידושים, שנים רבות המתפללים, היו מניינים כאלה מאורגנים, שמביאים את הקידושים שלהם. טוב, אני בא לאיזה מניין, הייתי מצטרף. והצטרף, גם הם אומרים, מי שפה התפלל, מוזמן לקידוש, עושים קידוש למעלה. באיזשהו מקום, לא כל כך נעים לך. אתה לא בדיוק שם מחובר, לא, אתה לא תמיד נודע, שותף בכסף לקידוש הזה. לא נעים כל כך. למרות שהם באמת, מכל הלב, אומרים לך, בוא, היה איזה מניין שכבר היה תופס אותי, בוא תגיד דבר תורה, לפחות הייתי אומר, טוב, אני משלם את דבר תורה. אז הייתי מרגיש יותר טוב. לפחות את זה אני יכול לשלם, הייתי יושב איתם, אני דבר תורה, משהו. בחודשים האחרונים, הנהלת הכותל מוציאה קידושים מכספה למתפעלים שם בבוקר בשבת. משהו יוצא מן הכלל. מכובד. מוציאים עוגות, מוציאים קוגל, מוציאים קוגל טבוח, מוציאים שתייה, מוציאים הכל. מה? מישהו תורם את זה. מישהו תורם את זה. אבל אני אומר, סתם, הרגשה הרבה יותר נעימה. אתה לא אוכל נעמה דקיסופה. אתה אוכל שנותנים לכולם. יש כל כך בשפע, באמת, ממש דבר משובח. אבל אם אתה אדם חוזר אחר כך שעה הליכה, רוצה ליטור משהו לפני שהוא חוזר הביתה, זה, לא יודע, משבח את הדבר הזה. אני אומר, היום אני בהרגשה של אין לי נעמה דקיסופה. זה מציאות אחרת לגמרי. אז זה נכון בכל דבר. אדם אוהב לקבל, לעבוד ולהרוויח. זה, אם הוא לא כזה טוב, יש כאלה בטלונים, אבל באמת אדם אוהב להרוויח לחם חוקו. שורה 12. עוד פעם, שורה 10. ומפני ההרגשה הפנימית שדבר הזה של ליהנות מזולתו הוא נגד שלמות המציאות, והשלמות היא להיות לי ואכיל, נהנה מעמל נפשו. על כן דרושות קנוניות רבות לקיים עניין הבחירה לפנותה לטובה, כדי שיבואו בני אדם את החיתם הנשגבה, כן, שהם לא, הם לא ממצב של נעמה דקיסופה, אלא מצד העמל והעבודה שלהם. עוד פסקה אחרונה ב8, רבי לזר, רב עמי ורב אסי אומרים, אם אדם נזקק לבריאות, כאילו נידון בשני דינים, אש ומים. הוא אומר הרב, אש היא רומזת לדין וגבורה, ומים לחסד. והנה אפשר להיות אנוש מגבורה ודין, והוא פשוט, ודאי, אם אתה נענש מגבורה ודין, זה עונש לא נעים. אמנם אפשר גם לענש מחסד, כשאינו יכול לקבלו. כשאינו יכול לקבלו, כן? נדים לך אחרי אתה יכול לקבל את זה, אז זה גם כן סוג של עונש. על כן, הנצח לבריאות הוא נענש מצד הגבורה, ושמתנחם, מתנתה מועטת, ואם לא היה זימון לאדם דרכים לסבוע מגיעו בחסד השם, לא יוכל למצוא מחסורה ברבים גם מצד החסד. כי גם בהרבותם ליתן לו, ירבוק אותו. כלומר, אם נותנים גם הרבה מדי, זה גם כן לא, לא נעים. הרי הוא נידון בין מצד האש של הגבורה, ומניעת ההשפעה, בין מצד המים של השפע והנתינה. נותנים לך יותר מדי, זה גם כן כבר בעיה. זה בושה כזאת. צער של בושה, קשה כשפיכות דמים ויותר. כמו שאמרו חז"ל, היום למדתי את זה בכיתה א', מאיפה לומדים את זה? מתמר. היום למדנו את זה בכיתה א'. אמרתי לילדים, אתם יודעים מה זה תמר? היא יכולה להגיד עכשיו, פשוט ליהודה. יהודה כן התחתן עם תמר, בא אליה ולא ידע שהיא קלתו. ומזה היא הרתה. אומר יהודה, הוציאה ותשרף. כי יבמה אסורה להתחתן עם מישהו אחר. למרות שבאמת, תדעו לכם שהמפרשים אומרים, אין דין, יבמה שזינתה היא לא חייבת מיטה. זה איסור לב, זה לא מיטה. ואומרים המפרשים שיהודה למגדר מילדה הוא פסק, כיוון שהיו שטופים שם בעריות, אז הוא פסק ככה. אבל לא שבאמת היא חייבת מיטה. אני תמיד חשבתי כמו אשת איש, אבל זה לא נכון. חשבתי. כן, זה איסור. לא, אבל בסדר, אבל זה בסדר, גם קיימו את התורה. אבל זה איסור, זה לאו, זה לא... אולי יש מישהו שכן, אבל בפשוט זה לא. אז היא אומרת לו, היא אומרת, מה? לא, זה למה דן אותה בשריפה. אבל למה דן אותה בכלל על מיטה בכלל? שריפה כי הייתה בת כהן, כן? אבל עצם חיוב המיטה הוא לא... הוא לא, הוא לא... כן, אבל ברגע שהוא החליט שהיא חייבת מיטה, הוא דן אותה בשריפה בגלל שהיא בת כהן. אבל אין לה בכלל דין מיטה בכלל. תמיד אני, ככה לימדתי שנים בטעות, אמרתי, ידים, היא כמו אשת איש, יבמה היא כמו אשת איש, שזינתה. אז חייבת מיטה. זה לא נכון, אחר כך התברר, זה לא נכון. אלא יהודה, הרמב"ן אומר, הוא זה למגדר מילדה לגדור אותה שם את האנשים בעריות, הוא... מה את הולכת סתם חכית, תבררי מה את עושה, כאילו. אז תמר שולחת ליהודה את הפתיל והחותמת והמתה. אומרת, הקרנה, לאיש אשר אלה לא אני הרע. לא רוצה לה... היא אומרת, מוטב שאני פה לכבשן האש ועלה בלי פניו ברבים. איזו בושה הייתה ליהודה שכולם ישמעו שהוא בעל קלתו. ויקר יהודה ויאמר, צדקה ממני תמר. ויהודה והתבייש לפני כולם, הסכים לקבל, לקח אחריות. חז"ל אומרים בזה שהוא לקח אחריות והודה, נולד מלך המשיח. כי משיח זה בא לתקן את העולם. וכשיהודה יודע לקחת את האחריות הזאת ולהגיד, אני עשיתי את זה, אני עומד מאחורי מעשיי, נולד משיח. אז הוא אומר, כמו שאמרו חז"ל, מה זה בושה? עד איפה מגיע העניין של הבושה? מוטב שלנו כבשן האש? ולהביא בפני חברו ברבים. צהורי, עד כמה הבושה זה דבר מאוד מאוד קשה. טוב, הבנו מה שהבנו. מה, צריך לשאול משהו, להגיד משהו? כן, כן, היא, תמר הייתה בסדר. כי אומר הרמב"ן שבאותו זמן, לפני שניתנה תורה, אז גם הקרובים אחרים יכולים להיות דין ייבום. ומצד זה לא היה פה שום עבירה, לכן אחרי שהתברר לו, אין פה שום עבירה. אין פה שום, הוא אומר, אם זה ממני, אין פה שום עבירה, היא לא חייבת כלום. היא עשתה צדקה ממני, הוא אומר, כן? על כן, שלא נתתי אותה לשאלה בני, היא צודקת.